שלום, שמי עדי ולך, מייסדת, שותפה ומנכ"לית בחברת דנדרו טכנולוגיז, מהנדסת ביו-רפואה מהטכניון בהכשרתי, בת 39, אימא לארבעה ומתגוררת בניו יורק בארבע שנים האחרונות.
בתחילת דרכה, עדי ולך רצתה לעזור לילדים. היא חלמה על עבודה בפנימייה ועל לימודי פסיכולוגיה, שבסיומם תוכל לטפל באמצעות ספורט. החיים לקחו אותה לכיוון אחר לגמרי, עבודה באלביט ולימודי הנדסה ביו-רפואית. היום היא עוזרת גם לילדים וגם למבוגרים, אבל בדרך אחרת.
הטכניוניסטים, הפודקאסט החדש של ארגון בוגרי הטכניון.
אני רותי דונג, מנכ"לית ארגון בוגרי הטכניון, והיום בפודקאסט הטכניוניסטים נדבר עם עדי ולך על איך משלבים הנדסה עם רפואה, איך זה לעבוד עם אימא, ואיך התקף חרדה הוליד מוצר שעוזר לאנשים להתמודד עם הבעיה.
הטכניוניסטים.
ספרי לי על הפעם הראשונה שחווית התקף חרדה.
הייתי אז סטודנטית בטכניון, תמיד מדגישה שלא קשור לטכניון. הטכניון הייתה תקופה טובה מבחינתי באותה תקופה בכלל, אבל כן התחילו לי התקף חרדה. הפעם הראשונה הייתה ביום שישי בערב בסרט, ובעצם מה שהרגשתי, לא ידעתי שיש לי התקף חרדה, מה שהרגשתי זה שהיה לי דופק מואץ, תחושה מאוד מוזרה בידיים וברגליים, מין חוסר תחושה כזאת בידיים וברגליים, אבל מה שהיה בעיקר מפחיד מבחינתי זה שהרגשתי שאני מנתקת קשר מהמציאות. אז ישבתי בסרט, אבל בעצם הרגשתי שאני כאילו מסתכלת על הסרט של עצמי מעיניים אחרות, ומין איזושהי תחושה שמאוד קשה להסביר של אני שם ולא שם. הייתי עם חברים, אבל לא סיפרתי להם, אני חושבת בעיקר כי לא הבנתי בדיוק מה קורה, ובעצם חיכיתי שהסרט ייגמר. למשך כל הסרט התחושות האלה המשיכו, זאת אומרת כל הזמן הרגשתי מין חיבור למציאות, ניתוק מהמציאות, פחד מאוד מאוד גדול שאני בעצם משתגעת, והתחושות הגופניות שהמשיכו כל הזמן. אחרי הסרט הצלחתי ככה בקושי לנסוע הביתה לדירה שלי בחיפה. זה יצא ככה סוף שבוע שדווקא החברים הטובים שלי מהטכניון לא היו בעיר, ובאמת ניסיתי פשוט להגיע הביתה וללכת לישון. התחושות האלה כל הזמן המשיכו, זאת אומרת עד שבעצם באיזשהו שלב פשוט הוטשתי ונרדמתי. התעוררתי בבוקר למחרת, בדיוק באותו מצב, עם אותם הרגשות, עם אותו פחד מאוד מאוד גדול, מאוד מהר גם הדופק עלה בחזרה, תחושת נימול בידיים וברגליים. והחלטתי שמה שאני רוצה לעשות זה להגיע כמה שיותר מהר לבית של הורים שלי, כי בעצם הרגשתי שזה השעות האחרונות של השפיות שלי, ומאוד רציתי להיפרד מהם לפני שאני בעצם מנתקת קשר מהמציאות. לקח לי 5 שעות לעשות את הנסיעה מחיפה לכפר נטר, שבדרך כלל לוקחת 40 דקות. עצרתי המון פעמים בדרך, עוד פעם כל הזמן מין תחושה כזאת שאולי אני אפילו לא צריכה לנהוג, שאולי אני לא בדיוק כבר קשירה, פחד מאוד גדול ממה שהולך לקרות. הצלחתי להגיע לבית של הורים שלי, רצתי פנימה, מצאתי את אמא שלי, אמרתי לה, אמא, תקשיבי, אני חייבת לדבר איתך, זה בעצם השעות האחרונות שאני שפויה, אני מרגישה שאני מאבדת את הקשר עם המציאות, ורציתי לבוא ולהגיד לכם שלום ולהגיד לכם תודה על כל מה שעשיתם בשבילי. אמא שלי הצטקלה עליה והתחילה לצחוק, שזו הייתה תגובה קצת מוזרה ביחס למה שאני חוויתי, אבל היא רופאה ואני רגילה לתגובות מוזרות. היא הסתכלה עליה ואמרה, הכל בסדר, יש לך התקף חרדה. וזה בעצם הייתה הפעם הראשונה ששמעתי את המושג התקף חרדה, שהיום אני יודעת כשאני יודעת היום את המספרים, את הסטטיסטיקות, אני יודעת שהוא לא כל כך נדיר, אבל עד אז לא נתקלתי במושג הזה בכלל, וזה בעצם התחיל, זאת הייתה החוויה הראשונה, וזה התחיל תקופה מאוד ארוכה של התמודדות עם התקפי חרדה, שבהתחלה היו מאוד מאוד חופים ברמה של 6-7 התקפי חרדה ביום.
זה נשמע מאוד מאוד מאיים.
כן, זה בהחלט מאוד מאוד מאיים, אני יכולה להגיד שגם בחוויה האישית שלי, אני חושבת שזה תחושות הכי מפחידות שאי פעם חוויתי, וגם היום שאני כבר יותר מתעסקת בזה באופן מקצועי, אני יכולה להגיד שאנשים עם התקפי חרדה, בדרך כלל יש שלוש תחושות עיקריות, או שאנשים מרגישים שהם הולכים למות, או שהם חוטפים התקף לב. בדרך כלל בשני המצבים האלה הם הרבה פעמים מגיעים לחדר מיון, או שמרגישים שהולכים להשתגע, שזה בעצם היה התופעה שלי, אבל כיוון שזו תופעה, ואולי נגיע לזה בהמשך, זו תופעה מאוד פיזיולוגית גם, אז אנחנו רואים שגם התחושות והמחשבות הם מאוד מאוד משותפים, וזה בעצם שלושת המחשבות שבדרך כלל חוזרות על עצמם. אז אצלי זה היה פחד מלהשתגע, וזה בהחלט היה פחד מוות, זאת אומרת, זה באמת היה פחד מאוד מאוד, מאוד, מאוד עמוק.
ואיך טופלת בזמנו?
אז כשהכל התחיל באותו סוף שבוע, בעצם די מהר ככה דיברנו, ועוד פעם כראוי לבת של רופא, אני בדרך כלל עונה לכל תופעות הלוואי הכתובות בספר, ומאוד פחדתי מתופעות הלוואי של התרופות, זאת אומרת, אמא שלי הסבירה לי ככה את האפשרויות, והחלטנו ביחד, או החלטתי שאני... אני אנסה להימנע מטיפול תרופתי, ואני אתחיל עם כל דבר אחר שאפשרי. אז התחלתי בעצם דיקור סיני, והלכתי לטיפול, והלכתי לטיפול ביופידבק, וחזרתי ליוגה, ושיניתי את התזונה, והתחלתי לקחת תוספי תזונה, ובאמת כל דבר, וטכניקות רגיעה שעשיתי 3 פעמים ביום, 20 דקות כל יום, כל זה היה במקביל לזה שלמדתי בטכניון, ובאותה תקופה כבר גם עבדתי באלביט ב-40% משרה, אז אפשר לתאר שזה לא היה קל לעשות את כל השינויים האלה, אבל באמת הייתי מוכנה לעשות כל דבר שאפשר, כדי שהתקפי החרדה יפחתו ויפסקו. וראיתי באמת כל הכלים האלה, עזרו לי להפחית את התדירות של התקף אחד, אז היה תקופה שזה היה 7 ביום, אז זה כבר לא היה 7 ביום, זה הפך להיות בהתחלה פעמיים ביום, ואחר כך 1 ביום, ואחר כך לא כל יום, אבל מה שעוד ראיתי זה שזה בעצם לא הפסיק אותם לגמרי, וזה לא העלים אותם מהחיים שלי. בנוסף, השני דברים הנוספים ככה שמאוד הפריעו לי, זה שאחד, למרות שהייתי מאוד מיומנת בכלים האלה, ואני יכולה גם להגיד שגדלתי על טכניקות של הרפאיה, אמא שלי הייתה מרדימה אותנו עם הרפאיות מגיל 7, זאת אומרת, זה כלים שהיו מאוד מוכרים לי עוד לפני העניין הזה של התקפי חרדה, וגם אורך החיים שלי היה יחסית בריא. אז למרות כל זה, כשהיה לי התקף חרדה, לא הצלחתי להשתמש בכלים האלה כדי לעצור אותם. זאת אומרת, הם עזרו בלהפחית, אבל כשההתקף הגיע, לא הצלחתי לעשות את טכניקות רגיעה האלה ואת הנשימות של היוגה. לא הצלחתי להשתמש בזה, והפוך, הרבה פעמים הרגשתי גם שהניסיון להשתמש בהם בזמן התקף החרדה, דווקא הגביר את התקף החרדה. היום אני כבר יודעת להסביר את זה גם יותר מבחינה מדעית, אבל אז לא ידעתי, פשוט חוויתי את זה. ובנוסף, מה שעוד שמתי לב זה שכביכול החיים שלי במבט מהחוץ, נראו אותו דבר, אז המשכתי לנהל צוות, והמשכתי ללמוד בטכניון, והכל היה בסדר, אבל מבחינתי, החיים שלי מאוד מאוד השתנו, כי כל הזמן היה שם את הפחד, ממתי התקף החרדה הבא הולך לתקוף אותי. אז חטפתי כמובן את התקף החרדה הראשון בסרט, אז הפסקתי ללכת לסרטים, אחר כך שחיתי באותה תקופה בבריכה המעממת של הטכניון, אז הפסקתי לי, וחטפתי התקף חרדה פעם אחת בבריכה, אז הפסקתי לשחות. כל מיני דברים שבעצם החיים שלי מבחוץ נראו אותו דבר, ומבחינתי מאוד הצטמצמו, והפחד הזה היה שם כל הזמן, הפחד מההתקף חרדה הבא היה כל הזמן. ובעצם בעקבות החוויה הזאת, ככה התחלתי לחפש פתרון אחר.
עוד נגיע לרגע הזה שבו החלטת לפתח מוצר, אבל בואי נחזור קודם אחורה, סיפרת שאת בוגרת הפקולטה להנדסה ביו-רפואית, מה הביא אותך ללמוד דווקא את זה?
וואי, שאלה מעולה. אז... כמו שסיפרת ככה בתחילת הפודקאסט, בעצם כשסיימתי את הצבא, וזה עוד משהו שככה התגבש אצלי קצת מלפני כן, אני מאוד רציתי ללכת ללמוד פסיכולוגיה וספורט, ולשלב בין שניהם, בעצם לעשות מה שנקרא היום טיפול בספורט, ואז קצת היה, כבר התחיל, אבל היה קצת פחות נפות. הייתי מאמנת שחייה בתיכון, וראיתי את ההשפעה המאוד גדולה שהיה לנו על הילדים, וזה היה קסם בעיניי, זאת אומרת, מאוד רציתי לשלב את זה, ובאמת ככה להשתמש בספורט ככלי טיפולי. בצבא התגייסתי להיות מדריכת תותחנים, ונבחרתי להיות המדריכה הראשונה ביחידה של מזלטים, היום היא כבר מפורסמת, נקראת זיק, ובעצם זה היה ככה החשיפה הראשונה שלי לעולם ההנדסה, כי הייתי, נבחרתי לייצג את היחידה שלנו מול אלביט, שפיתחו את הסימולטור הראשון ליחידה. אז באמת אחרי הצבא בעודי מחפשת פנימייה לעבוד בה, ורוקמת את החלום של הפסיכולוגיה והספורט, קיבלתי הצעה מאלביט, לעבור לאלביט ולסיים את הפרויקט שבעצם התחלתי בצבא. בהתחלה ככה ממש נאבקתי בהצעה הזאת, המשכתי ללכת לפנימיות לרעיונות, ובאותה תקופה פנימיות יותר רצו זוגות נישואים, וזה לא כל כך הסתדר, ובסוף ממש kicking and screaming, אפשר להגיד, התחלתי לעבוד באלביט. יש עליי סיפור מאוד מצחיק, שאני מאמינה מתגלגל עד היום, שאני לא הסכמתי לחתום אפילו לא על שנה באלביט, נשארתי בסוף 10, אבל אני באמת חשבתי שאני באה לסיים כמה דברים, לסיים את הפרויקט הזה וללכת. אחרי כמה חודשים באלביט, הבוס שלי באלביט אמר לי, את רואה את העלייה של פרויד? אז אמרתי לו, כן, מהחלון, אז אמר לי, אז תסתכלי טוב טוב, כי את הולכת לעלות שם כל יום לטכניון. ואמרתי לו, אני לא הולכת לטכניון, אני הולכת ללמוד פסיכולוגיה וספורט בווינגט, ובאמת ככה נצמדתי לתוכנית, אבל בסוף, אחרי שנתיים באלביט, הבנתי שהתאהבתי בעולם ההנדסה, והבנתי שבאמת הוא מביא לידי ביטוי הרבה מאוד מהדברים שאני טובה בהם, והרבה מאוד מהדברים שככה עושים לי טוב. ואז באמת התחלתי, הבנתי שכבר אני כן באמת הולכת להתגלגל בפרויד כל בוקר לטכניון, והתחלתי לחשוב, אוקיי, איזה בעצם הנדסה, איזה הנדסה אני רוצה ללמוד. בחרתי בהנדסה ביו-רפואית, כי כן, עדיין רציתי איזשהו קשר לעזור לאנשים, וזו הייתה הנדסה יחסית, אני חושבת היום קצת אחרת מאז, היום אני כן חושבת שכל הנדסה היא הנדסה שאפשר לקחת אותה גם לכיוונים של עזרה, והיא עוזרת מהמון המון תחומים, אבל אז כן יותר הסתכלתי על העזרה יותר נגיד טריוויאלית של עולם הפסיכולוגיה ועולם הרפואה במידה מסוימת, והנדסה הביו-רפואית הייתה מין קסם כזה שמשלם בין עולם, משלב בין עולם ההנדסה שאהבתי לבין היכולת לטפל באנשים. אז זה היה סיבה אחת. הסיבה השנייה היא שכן ידעתי על עצמי כבר מעבודה באלביט שאני מאוד בן אדם מולטי-דיציפלינרי, זאת אומרת שיותר מתאים לי איזושהי הנדסה שהיא הנדסה יותר רוחבית, מאשר הנדסה מסוימת שמתעמקת בדיציפלינה מסוימת. זה לפחות ככה מה שהרגשתי אז. אני גם היום בן אדם דיציפלינרי, זאת אומרת זה נשאר נכון, אבל שוב היום הפרספקטיבה שלי קצת אחרת על הדברים האלה, אבל זה היה השיקולים שאז בעצם הובילו אותי לבחור בהנדסה ביו-רפואית.
אז איך מצליחים לשלב לימודים ועבודה יחד?
זו שאלה טובה מאוד. אני בהחלט אגיד שבשבוע הראשון שלנו בטכניון, מי שהיה אז הדיקן בפקולטה להנדסה ביו-רפואה, סליחה, לא הדיקן, זה היה האמת אחד הפרופסורים, לא הדיקן, מאוד המליץ לא לעבוד בזמן הטכניון, ואני כשבדיוק חתמתי על 30% משרה באלביט, זה בהחלט ככה הטריד אותי. ההחלטה שלקחתי לפני תחילת הלימודים הייתה שמאוד חשוב לי כן לשמור על מקום העבודה שלי שמאוד אהבתי, וגם כמובן עזר לי מבחינה כלכלית, והחלטתי לפרוס את התואר על 5 שנים, בפועל בסוף סיימתי אותו 4.5, אני יכולה להגיד שלי באופן אישי, וכמובן שזה מאוד מאוד אישי, השילוב בין העבודה הטכנית מאוד עזר לי, כי בעבודה כבר הייתי מנהלת צוות, היה לי כבר את המקום שלי, והשילוב הזה בין להיכנס לטכניון, שההתחלה, השנה הראשונה בו בהחלט לא הייתה קלה, לבין עדיין לשמור על המקום שיש לי בו את הביטחון שלי, ואת ככה את המקום שלי בתוכו, היה שילוב מאוד טוב מבחינתי. אז הייתי מסיימת את היום לימודים בטכניון, הולכת, נוסעת לאלביט, מרגישה קצת שוב עצמי באיזשהו מקום, מתעסקת בדברים המאוד מוכרים, שכבר היה לי בהם ביטחון, וחוזרת ללמוד, ומבחינתי זה היה שילוב מאוד מאוד טוב, גם אני חושבת מבחינה רגשית, וגם מבחינת ההתפתחות שלי, מה גם שהעבודה נתנה לי ככה מאוד איזשהו אופק ללהבין, אוקיי, מה קורה אחרי הלימודים, איך בעצם לימודי ההנדסה האלה מתורגמים, מתורגמים לעולם ההייטק, וזה היה שילוב מאוד מאוד טוב. אז זה בהחלט היה קצת מאתגר מבחינת ניהול זמן, נגיד את זה ככה, ואני חושבת שזה, לי באופן אישי, השילוב הזה מאוד מאוד תרם, ואפשר לי לעבור את התקופה של הטכניון מאוד בכיף, ולהרגיש שאני באמת נהנת משני העולמות.
ואז סיימת את התואר, וחזרת לאלביט, אבל אחרי תקופה קצרה, עזבת שוב.
נכון, אז בעצם לאורך כל התואר נשארתי באלביט, ובסוף התואר עברתי תפקיד, עברתי יותר כבר תוך כדי התואר לתחום של הנדסת מערכת בתוך אלביט, ונשארתי באלביט עוד כמה שנים טובות, ואז כן, אחרי 10 שנים בלב כבד מאוד עזבתי את אלביט. זו הייתה החלטה מאוד מאוד קשה, כי אלביט באמת היה בית מבחינתי, הגעתי לשם כאילו באמת שבועיים אחרי השחרור, וזה מקום שמאוד מאוד גידל אותי, גם הייתי בעתודה הניהולית של אלביט, וככה הייתי במה שאני קוראת מסלול ההישארות לנצח, אבל אני כן הבנתי שמאוד מאוד חשוב לי להכיר תעשיות אחרות, התעשייה הביטחונית היא תעשייה מאוד 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 שונה מתעשיות אחרות, והרגשתי שאני שבוער בי ממש להבין איך תעשיות אחרות מתנהלות, וכשעזבתי את אלביט זה היה מין, גם באווירה מאוד מאוד טובה, וגם מין תחושה כזאת של אוקיי, אני עוזבת ואני אחזור, זאת אומרת, אני עוזבת לכמה שנים, אני אכיר קצת מה קורה במקומות אחרים, הרבה אנשים בזמנו באלביט עשו דברים דומים, ואני אחזור לאלביט שזה הבית, בינתיים לא חזרתי, אבל זה תמיד יישאר הבית, ותמיד יהיה לי מקום חם בלב לאלביט ולכל מה שקיבלתי שם.
ולאן הלכת משם?
לשם עברתי, בעצם מאלביט עברתי לאובג'ט, היום נקראת סטרטסיס, שזה חברה שמפתחת מדפסות שמדפיסות בתלת מימד. באותה תקופה זה ככה ממש היה הייפ של התעשייה של מדפסות תלת מימדיות. חברה יושבת עד היום ברחובות. התגייסתי, בעצם גויסתי לשם לתפקיד מהנדסת מערכת, ואחרי 3 חודשים התפנה תפקיד של ניהול פרויקט, הכל ב-R&D, עברתי בעצם לתפקיד הזה של ניהול פרויקט, ושם בעצם הייתי אחראית על המדפסות התלת ממדיות הקטנות, הדסטופיות זה נקרא, בעצם היה מעליי, המנהל שלי היה אחראי על כל הליין, ואני הייתי אחראית על הליין של המדפסות הדסטופיות שהיו קיימות, והדורות הבאים שלהם, וזה היה תפקיד מרתק, כי בעצם הייתי בתוך ה-R&D, והייתי אחראית על תהליך הפיתוח ב-R&D, אבל גם הייתי אשת הקשר למחלקות האחרות, אם זה customer support, והמרקטינג, ורצפת הייצור, וזה נתן לי היכרות מאוד רחבה, גם עם מה שקורה ב-R&D, אבל גם עם הדיסציפלינות האחרות והקשר ביניהם. זה היה מאוד אחר מאלביט. אלביט חברה מאוד מאוד מאורגנת, מאוד מבוססת, הכל מאוד ברור, מאוד מסודר, תהליכים של התפתחות עובד, הכל היה מאוד ככה by the book. אובג'ט באותה תקופה הייתה קצת, בתקופה קצת אחרת, זאת אומרת, כן, תהליכי עבודה כבר היו מסודרים, זה לא היה ממש סטארט-אפ, אבל זה היה מאוד שונה, חברה הרבה הרבה יותר קטנה. וזה לימד אותי המון, זאת אומרת, למדתי שם גם מהדברים הטובים שהיו שם, וגם מהדברים היותר מבולגנים שיותר מאפיינים חברות בגודל הזה. זה היה בית ספר, זה היה בית ספר מדהים, שאני חושבת שמאוד הכין אותי גם בעצם לבנייה של סטארט-אפ, כי באמת קיבלתי ככה המון המון ידע והתנסות בתחומים שונים.
וזה בעצם לא בתחום שלמדת, נכון?
לא, גם ההתעסקות באלביט וגם ההתעסקות בהדפסת תלת-ממדית, אף אחת מהן בעצם לא הייתה קשורה לביו-רפואה, אבל אני חושבת שהדבר הכי חשוב אולי שככה אתה לומד גם בתואר בהנדסה, זה חשיבה הנדסית והכלים ההנדסיים, והם לא משנה אם אתה מייצר סטנט או מייצר מדפסת תלת-ממדית, זה מאוד רלוונטי בשני התחומים. אז אני כן אגיד שמה שככה היה משותף, לפחות עד אותה תקופה, בין הנדסה ביו-רפואית למה שעשיתי, זה המולטי-דיסציפלינריות, זאת אומרת, גם באלביט וגם באובג'ט, אני תמיד התעסקתי עם מערכות שכללו גם חומרה, גם תוכנה, גם תקשורת, ודווקא מבחינה הזאת, הנדסה ביו-רפואית הייתה התאמה מאוד טובה, כי זה הנדסה שאתה לומד בה קצת מכל ההנדסות האחרות. אז מבחינה הזאת כן היה קו מקשר, אבל לא מבחינת תחום, או נגיד את זה ככה, אופי המוצרים.
ולא רצית לעבוד בתחום שלמדת?
האמת שלא, אני לא יכולה להגיד שבער בי הנושא של, כשכבר הגעתי לשלב של לעזוב את אלביט, אני לא יכולה להגיד שמאוד בער בי הנושא של דווקא הנדסה ביו-רפואית. אני כן ניסיתי לעבור לתעשייה הביו-רפואית כשחיפשתי ככה, כשהבנתי שאני רוצה לעבור את אלביט, אבל לפחות בתהליך החיפוש שלי, החברות ביו-רפואה בזמנו חיפשו מישהו שכבר יש לו, זאת אומרת, או מישהו שיש לו ניסיון ספציפי בתעשייה ביו-רפואית, או להתחיל מתפקידים מאוד 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 זוטרים. עכשיו, אני כבר הייתי מנהלת צוות כמה שנים טובות, וכבר כאילו בעצם התקדמתי כבר בשרשרת הניהולית, לחזור לעשות תפקיד של QA, זה היה משהו שכאילו היה לוקח אותי 10 שנים אחורה, זה לא היה מעבר רגיוני מבחינתי, זה היה משהו ככה מאוד מעניין מבחינתי לראות שבאמת, זה, לפחות עוד פעם בזמנו, ואני לא רוצה כמובן לעשות פה החלות, אבל לפחות מהניסיון שלי לא היה כל כך פתיחות לקבלה של אנשים מתעשיות אחרות לתוך התעשייה הביו-רפואית, אני בטוחה שזה גם תלוי מאוד בחברה, וגם מקווה שזה דברים שהשתנו. אבל זה היה אז, ואז באמת החלטתי שלא בכל מחיר, ואני מן סתם לא לחזור 10 שנים אחורה, כדי להצטרף לחברות בתחום, וזה בעצם ככה התגלגלתי לתעשייה של מדפסות תלת-ממדיות.
והצעד הבא היה רילוקיישן?
הצעד הבא, כן, אחרי אובג'ט היה רילוקיישן, עשינו רילוקיישן ראשון לקנדה, שם עוד כן עבדתי בתחום של מדפסות שמדפיסות לת מימד, דרך בעצם חברה שמפיצה את המדפסות של אובג'ט, וגם כך התחיל להתבשל העבודה על הסטארט-אפ שלנו, ואחרי קנדה עברנו לניו יורק, אז כן, זה היה אחרי אובג'ט.
ספרי לי על הרגע שבו החלטת להקים את דנדרו טכנולוג'יז ולפתח מוצר שעוזר להתמודד עם התקפי חרדה.
בשמחה. אז זה בעצם התחיל אחרי לילה מאוד, מאוד קשה של התקפי חרדה, שבעצם באותה תקופה התקפי חרדה כבר היו בעיקר בלילה מבחינתי, ו... נהגתי להעיר את מי שהיום בעלי, לעזור לי להפסיק את התקפי החרדה. והוא פשוט היה ככה עוזר לי להסדיר את הנשימה ולחזור, ככה לחזור לעצמי. ואחרי, בבוקר שבת אחד שהתעוררתי, אמרתי לעצמי, איך יכול להיות שאני צריכה להעיר אותו שיעזור לי לעצור את התקפי החרדה, עם כל מה שהוא יודע על התקפי החרדה, אני לימדתי אותו. אני אמרתי לו מה להגיד לי כשיש לי התקף חרדה, אז למה אני לא יכולה לעשות את זה בעצמי בעצם? ואני חושבת שזה ככה מאוד מתחבר גם למה שדיברנו קודם, התחושה הזאת של להיות בן אדם מצד אחד מאוד מאוד עצמי, ומצד שני לאבד את העצמאות שלך במקומות הכי עמוקים שלהם. ובאותו רגע בעצם החלטתי שמה שאני רוצה לעשות, זה להמציא מוצר שאנשים יוכלו לקחת איתם לכל מקום שהם הולכים ולהשתמש בו על מנת, על מנת להירגע בעצמם, בלי להיות תלויים בתרופות או באנשים אחרים. וגם באותו רגע אני הבנתי שזה צריך להיות משהו מאוד מאוד פשוט, כי ראיתי שאני לא מצליחה להשתמש בכלים שגם אני מאוד מאומנת בהם בזמן התקף חרדה. וזה ככה ממש היה הרגע הראשון, אז לא חשבתי שזה עוד, באותו רגע לא חשבתי שזה יוביל לחברה, זאת אומרת, כל, זה דברים שהגיעו הרבה יותר מאוחר, אבל כן החלטתי שזה איזשהו משהו שאני רוצה לעשות, ואני חושבת שלקחתי את זה גם לכיוון של מוצר, בגלל הרקע ההנדסי שלי, אז זאת אומרת, זה היה הפתרון מבחינתי. אוקיי, יש פה בעיה, איך פותרים אותה, בואו נמצא מוצר שפותר אותה.
זהו קלמיגו, מוצר מהפכני לרגיעה ללא תרופות. הטכנולוגיה החדשנית של קלמיגו מתאימה עצמה באופן מיידי לצרכים האישיים שלכם, ומעניקה אפקט רגיעה תוך נשימות ספורות.
עדי, ספרי לי על הקלמיגו.
קלמיגו זה בעצם המוצר הלא תרופתי הראשון שמספק רוגע מיידי במצבים של סטרס, חרדה, חוסר ריכוז. מה שבעצם המוצר עושה, הוא מפעיל את המערכת הפרסימפתטית במערכת העצבים שלנו. יש לנו את המערכת הסימפתטית שאחראית על סטרס לצורך הפשטה, והמערכת הפרסימפתטית שאחראית על רוגע. ובעצם מה שקובע את רמת הסטרס או הרוגע שלנו זה האיזון ביניהם, אז אפשר לחשוב עליהם כמלאך והשטן, למרות שכמובן שתיהם מלאכיות, אבל מה שחשוב זה בעצם האיזון בין המערכות. באורך החיים של חלק גדול מאיתנו היום, המערכת הסימפתטית עובדת בעודף, והמערכת הפרסימפתטית עובדת קצת בחוסר. כמובן שכשאנחנו מדברים על מצבים של התקפי חרדה כמו שלי היה, או של חרדה, או של PTSD, אז יש ממש את המנגנון של ה-fight or flight, שזה בעצם הילחם וברח שנכנס לפעולה ומפעיל ממש ממש בעודף בצורה קיצונית את המערכת הסימפתטית. אז קלמיגו בעצם משהו מיוחד בזה שהוא מפעיל את המערכת הפרסימפתטית תוך 3 דקות בלבד של שימוש. הצורה שהוא עושה את זה, זה על ידי יישום של 3 מתודות שלא אנחנו המצאנו, זה 3 מתודות שהן ידועות והן well-established, מה שנקרא, לטיפול בסטרס וחרדה, שבעצם אנחנו לקחנו אותם והשתמשנו בטכנולוגיה על מנת להפוך את המתודות האלה למאוד אפקטיביות ומאוד נגישות. אז המתודה הראשונה זה בעצם ויסות דפוס הנשימה, או יותר ספציפית הערכת משך הנשיפה. קלמיגו באמצעות חיווי של נורות ורטט מכווין את המשתמשים כיצד להעריך את משך הנשיפה שלהם באופן הדרגתי. ויש, הפידבק בעצם הוא מונחה תוכנה, ויש תוכנה לומדת שלומדת כל הזמן את הביצועים של המשתמש בכל רגע נתון, ומתאימה את ההנחיה לצורך של כל משתמש ומשתמשת בכל, בריל טיים. זה מאוד חשוב, כי כמובן הדפוס נשימה של שחיין בן 17 מאוד שונה מדפוס נשימה של בן אדם שמעשן בן 65, או של ילד בן 7. ולכן בעצם הייחודיות של הטכנולוגיה, ואחד ההבדלים גם שתמיד שואלים אותי ככה, מה ההבדל בין טכניקות נשימה רגילות, זה היכולת של בעצם של המוצר ללמוד את הפאטר נשימה של המשתמש, ולהתאים את ההדרכה ואת הגיידנס בהתאם לצרכים. אז זה הנושא של בעצם ויסות דפוס הנשימה. ברגע שאנחנו מצליחים להעריך את משך הנשיפה, אנחנו מפעילים בצורה מאוד מאוד אפקטיבית את המערכת הפרסימפתטית, והיא נכנסת לפעולה ומתחילה את מנגנוני הרגיעה הטבעיים של הגוף. המתודה השנייה נקראת ויסות גירוי רב חושי, או בעולם הפסיכולוגיה הפסיכיאטריה נקראת גם גראונדינג, כאשר בעצם היום פסיכולוגים, פסיכיאטרים מנחים אותם, מטופלים שלהם, כאשר הם מרגישים חרדה, או הרבה פעמים משתמשים בזה עם אנשים שסובלים מפוסט טראומה, בעצם להפעיל את החושים. אז הם אומרים, תסתכלו על התמונות בחדר, או תקשיבו לרעשים, או תריחו את הריחות. זה מתודה שהיא עובדת מאוד מאוד טוב, אבל היא הרבה פעמים קשה ליישום, במיוחד כשאתה מאוד overwhelmed. קלמיגו פשוט בצורה שהוא מעוצב, מגרה את כל החושים למעט חושתם באופן השימוש. אז יש את חוש הראייה שמופעל עם הנורות, וחוש השמיעה שמופעל עם הרטט, וחוש המגע שמופעל גם עם הרטט, וגם יש מעין שהוא soft touch למוצר, וחוש הריח שמופעל עם חלק הריח שתכף אני אדבר עליו. ובעצם הגירוי הרב חושי הזה מאפשר לקלמיגו לנתק את המשתמשים מהמצב שהחושים שלהם מוצפים בגלל סטרס או חרדה, ולהעביר אותם למצב של ריכוז ורוגע. אז זאת בעצם המתודה השנייה. המתודה השלישית זה ריח מרגיע. אנחנו משתמשים בטכנולוגיה מיוחדת שמאפשרת לנו להחדיר שמן ארומטרפי טהור לתוך חלק פלסטיק מוצק, אז אין נוזלים או עדים או שום דבר כזה, זה פשוט חלק מוצק שמכיל ריח, ואנחנו משתמשים בריחות שהוכחו כריחות מרגיעים תוך מספר שניות בודדות. חוש הריח הוא חוש מאוד מיוחד בצורה שהוא מפעיל אותנו, גם מבחינה תרפואטית וגם מבחינה רגשית. הדוגמה שהכי קל לי לתת בדרך כלל זה שאני מניחה שרובנו מכירים את התחושה שאנחנו עוברים מישהו עם איזשהו בוסם מוכר, זה אוטומטית ככה מעלה זיכרונות בין אם טובים ובין אם פחות. ולעומת זאת אנחנו גם יודעים שבטיפול עם אנשים עם פוסט טראומה, בדרך כלל הזיכרונות שהכי קשה לטפל בהם זה זיכרונות שקשורים לריח, למרות שברור שהמראות שהם ראו הם מזעזעים. אז זה בעצם ככה הייחודיות של חוש הריח במהירות ההפעלה שלו, ותולים את זה בקשר, בצורה שהוא מחובר למוח, שהיא שונה משאר החושים. ולכן היה לנו מאוד חשוב לשלב את חוש הריח, כי אנחנו all about immediate relief, זאת אומרת, גם בגלל שככה התחלנו מהסיפור שלי, אבל גם אחר כך בעקבות המחקר גילינו שבעצם הצורך בשוק הוא למשהו שנותן פתרון מיידי, לא רק למשהו שאתה יכול להתאמן ולתרגל ולהשתמש בו, שזה כלים מעולים בפני עצמם, אבל בעצם זיהינו שיש חוסר מאוד מאוד גדול במשהו שאתה יכול לקחת איתך, להשתמש בו ולהירגע באופן מיידי, ויש לזה חשיבות במספר רמות, שאם תרצו אני אשמח לפרט עליהם, ולכן היה לנו מאוד חשוב לשלב את הייחודיות הזאת של חוש הריח. והשילוב של שלושת השיטות של ויסות דפוס הנשימה עם הגראונדינג, עם הריח המרגיע, הוא בעצם מה שמאפשר לקלמיגו לספק רוגע תוך 3 דקות בלבד של שימוש, גם במצבים מאוד מאוד קיצוניים, כמו נגיד התקף חרדה מאוד חזק.
זה נשמע שיש לכם גם שילוב עם ידע מחקרי ורפואי, מאין זה הגיע?
נכון. אז בעצם הקו-פאונדרית שלי היא רופאה, והיא גם אמא שלי, הזכרתי אותה כבר בסיפור. היא הביאה איתה באמת את הצד הקליני, היא רופאה, היא רופאה במקצועה, וכבר מתחילת הקריירה שלה כמעט היא הייתה אחת הרופאים בארץ, הראשונים בארץ ששילבו בעצם בין רפואה אלטרנטיבית או משלימה לבין רפואה קונבנציונלית. ובעצם היא הביאה איתה את כל הידע הקליני, גם הקליני מבחינת הטיפול באנשים, אבל גם הידע על המתודות הקיימות. וכמובן שגם עשינו מחקר משותף, ספציפית כשבתהליך הפיתוח של קלמיגו היה הרבה מאוד מחקר, כי בעצם כמו שסיפרתי זה התחיל מהסיפור האישי שלי, אבל כשהתחלנו לחקור ראינו שבעצם מה שעוזר להרגיע התקפי חרדה, גם עוזר להרגיע מצבים של סטרס, וגם עוזר לריכוז במצבים של חוסר ריכוז, ועוזר לשינה במצבים של קושי בשינה, וככה היה תהליך ראשוני של מחקר מעמיק, גם כדי לבחור את המתודות ולהחליט מה הכי נכון ומתאים, וגם בעצם בפיתוח של המוצר עצמו.
המוצר הוא בעצם טכנולוגי, מה אני עושה איתו אם יש לי כרגע התקפי חרדה ואני מחזיקה אותו אצלי ביד?
אז בעצם מה שאת אמורה לעשות, בין אם זה התקף חרדה או בין, כמו שזכרתי, כל אחד מהמצבים האחרים, אפילו אם את גם סתם, יש לנו הורים שסיפרו לנו שהם משתמשים לפני שהם אוספים את הילדים מהגן, וחשוב לי קצת לציין, כי ככה באמת הסיפור שלי מתחיל מהתקפי חרדה, אבל חלק גדול מאיתנו גם לחוצים בסיטואציות מאוד מאוד אחרות, ולא מגיעים לרמות האלה של התקפי חרדה. אז את פשוט לוקחת, את מוציאה אותו מהתיק, נושפת החוצה לפי ההנחיה של הנורות, אז בעצם המשתמש, משתמשת צריכים לנשוף עד שהם רואים שלוש נורות שנדלקות בו זמנית, אם בהתחלה יש נורה אחת שנדלקת, שניים, שלישית ואז שלושתן, הם נושפים הכי ארוך שהם יכולים עד להגעה למצב ששלושת הנורות נדלקות, בסיום הנשיפה שואפים דרך האף, וזה בעצם גם השלב שבו מרגישים במיוחד את הריח, וחוזרים על מחזורה של נשיפה ושאיפה, אנחנו ממליצים שלוש דקות, למרות שאנחנו יודעים שחלק מהיזם שלנו גם משתמשים פחות משלוש דקות, אבל המלצה הרשמית שלנו היא שלוש דקות, כדי באמת להגיע למצב שהמערכת הפרסימפתטית מופעלת כמו שצריך.
עשיתם ניסויים כדי לבדוק אם המוצר עובד? בדקתם את זה קלינית?
כן, כמובן. אז האמת שהדבר, אחד הדברים הראשונים שעשינו, התחלנו בעצם את קלמיגו כחברת בוטסטראפ, והיה לנו מאוד מאוד חשוב לפני שאנחנו בכלל מתקדמים לייצר פרוטוטייפים, ולראות שבאמת המוצר עושה את מה שחשבנו שהוא עושה, כי לפעמים התיאוריות הן לחוד והמציאות היא אחרת, וכיוון שכולנו מגיעים מרקע ככה או מחקרי או הנדסי, היה לנו מאוד חשוב לראות שבאמת המוצר עובד. אז בעצם הדבר הראשון שעשינו היה לייצר פרוטוטייפים, ועשינו איתם גם ניסויי בטא, וגם עשינו ניסוי בשיתוף עם המרכז הבינתחומי, עם הפקולטה לפסיכולוגיה שם, עם פרופסור דני חמיאל ועם עמית רוזמן שעבד איתו, ובעצם הם עשו את הניסוי הראשון עם קלמיגו שהתפרסם לפני חודש בפיר ריוויו ג'ורנל בארצות הברית, זה היה ככה מאוד מרגש מבחינתנו, והם הראו, הם חילקו את הסטודנטים, הם עשו את הניסוי בעצם מסטודנטים שסבלו מחרדת מבחנים, וחילקו את הסטודנטים לשלוש קבוצות, קבוצה שהשתמשה במוצר, קבוצה שהשתמשה בטכניקות נשימה עצמאיות, וקבוצת ביקורת שבעצם לא קיבלה שום טיפול. מה שהם ציפו לראות זה שיש שינוי סיגניפיקנטי במדדים של חרדה וסטרס ואיכות חיים בשתי הקבוצות הטיפוליות, זאת אומרת גם בקבוצה של קלמיגו וגם בקבוצה שהשתמשה בטכניקות נשימות, אבל שיהיה אולי שיפור קצת יותר משמעותי עם קלמיגו. בפועל מה שהם ראו זה שהיה שיפור סיגניפיקנטי במדדים של חרדה, ארוזל ושיפור, זה ירידה במדדים האלה, ושיפור סיגניפיקנטי במדדי איכות חיים, אך ורק בקבוצה שהשתמשה בקלמיגו, ובמאמר הם נתנו, זאת אומרת, היה זה דיסקשן, והם נתנו כמה הסברים אפשריים לזה. יש היום יותר ויותר מחקרים שבעצם מדברים על למה טכניקות נשימה, למרות שמבחינת התיאוריה הן מאוד מאוד אפקטיביות, וגם אנחנו מבוססים על אותה תיאוריה, למה בעצם הן לא נותנות את האפקט אצל מטופלים, את האפקט שאנחנו מצפים לראות, וזה היה אחד מהדברים שמתייחסו להם במאמר. אז זה היה בעצם הניסוי הראשון. אנחנו מריצים היום גם ניסויים, שני ניסויים עם איכילוב, עם בית חולים איכילוב, במחלקה האונקולוגית שלהם, מחקר אחד עם מטופלים שסובלים מחרדה, זה מאוד מאוד נפוץ, ובמחלקה האונקולוגית כמובן, וגם עם אנשי צוות, גם עם אנשי צוות, כיוון שאנשי צוות זה פחות חרדה, אבל יש עליהם עומס מאוד מאוד גדול, והם כמובן סובלים ממתח מאוד מאוד גדול כתוצאה מהעבודה שלהם, וזה הניסוי השני שאנחנו עושים עם איכלוב. אנחנו עושים גם ניסויים היום בארצות הברית, גם עם Northwell Health, שזה בית חולים בניו יורק, עם מחלקת ה-Emergency Department שלהם, אנשים שמגיעים למיון עם תקפי חרדה, וגם ניסויים עם מאיו קליניק שהתחיל לא מזמן.
האם את רואה עלייה בביקוש בתקופת הקורונה? אנשים סובלים יותר מחרדה בתקופות כאלה?
כן, בהחלט. אז אנחנו בהחלט רואים עלייה ברמת הסטרס והחרדה. אני אגיד לצערנו כחברה, מבחינת הביזנס לא היינו מודאגים גם קודם, כי רמות הסטרס והחרדה היו מאוד מאוד גבוהות גם לפני הקורונה, אבל אין ספק שאנחנו רואים גם אצלנו, גם בקווי סיוע, אפילו בחיפושים בגוגל, שאנחנו רואים שיש עלייה מאוד גבוהה ברמת החרדה והסטרס. בין אם זה אנשים שמעולם לא סבלו מחרדה או מסטרס קיצוני קודם, ועכשיו חווים את זה לראשונה, בגלל התנאים שנוצרו, ובין אם זה אנשים שכן סבלו בעבר, אבל כבר היו מאוזנים, והקורונה בעצם החזירה אותם לחוסר איזון, והגבירה מאוד את רמת הסטרס והחרדה שלהם.
את יכולה לחלוק איתנו סיפור של מישהו או מישהי שהמוצר עזר לו?
כן, בוודאי. אז גם יש, לשמחתנו, כבר אני יכולה להגיד שיש כבר המון סיפורים, וגם אפשר לראות כאילו גם ככה באתר שלנו, וגם באמזון, בארצות הברית, וככה באמת יש הרבה מאוד סיפורים מאוד מאוד מרגשים. אני יכולה להגיד שסיפור ככה מהתקופה האחרונה, שאני חושבת מאוד גם מייצג את התקופה, וגם אולי גם בגלל שאני אימא ככה לקח אותי לקצה, אני יכולה להגיד, זה היה מאימא, שהבן שלה סובל מחרדה, ADHD וטורט, גם לפני הקורונה, ולפני הקורונה הוא היה מאוזן, זאת אומרת הוא היה על טיפול תרופתי והוא היה מאוזן, והקורונה מאוד העלתה אצלו את תרמת החרדה, וזה הגיע למצב שהוא לא הצליח לישון בלילה, בגלל התקפי התורץ, זאת אומרת, בעצם היה לו התקפים של רעידות, והוא לא הצליח לישון בלילה. היא כתבה לנו שהיא לא רצתה להוסיף לו עוד תרופות, כיוון שהוא כבר היה על תרופות גם לפני כן, כדי לאזן אותו, והיא שמעה על קלמיגו, והיא החליטה לנסות, והיא כתבה לנו פידבק מאוד מרגש, שאחרי כמה ימים של שימוש, בעצם ההתקפי תורת פחתו משמעותית, והוא חזר לישון בלילה, והיא סיימה את הפידבק במילים, I got my boy back. אני חושבת שזה גם ככה מאוד מספר במילים הרבה יותר יפות ממה שאני יכולה לספר מה ככה אנשים מרגישים כלפי הפתרון, וגם מאוד מעביר ככה את רוח התקופה, ובעצם את זה שהתקופה הזאת לקחה הרבה מאוד אנשים לקצה.
מה החלום שלך, עדי? לאן את רצה מכאן?
הוויז'ן בעצם של דנו טכנולוגיז, אמנם התחלנו ככה מהשוק של קלמיגו ושל מנטל הלס, אבל בעצם החזון היותר כולל של דנו טכנולוגיז היא לפתח פתרונות טכנולוגיים שהם as effective and as easy to use as medications. כי בעצם דיברנו ככה המון בשיחה שלנו על כל העולם של מנטל הלס, אבל אם נסתכל על זה יש המון health related conditions, שבהם בעצם יש לנו ככה מצד אחד הפתרונות התרופתיים שהם מאוד מאוד יעילים, מאוד מאוד קלים לשימוש, אבל הרבה פעמים יש להם סייד אפקט, או יש אנשים שלא יכולים לקחת אותם בגלל קונטרה-אידיקיישנס, או גם פשוט למשל אם הילד שלי סובל מ-ADHD, לפעמים אני רוצה לבדוק פתרונות אחרים, לפני שאני בעצם מוסיף לא לתרופות או מוסיפה, ומנגד יש לנו את הפתרונות שנקרא להם ככה פתרונות אלטרנטיביים, שהם א', אחת האתגרים איתם זה שיש הרבה מאוד אנשים שבכלל מסתכלים לכיוון הזה, כי הם לא מגדירים את עצמם כאנשי פתרונות אלטרנטיביים או אנשי וולנס, או כמו שלא מזמן קיבלנו איזה פידבק מאוד טוב מווטרנס, מווטרן בארצות הברית, שהוא אמר, A-type male like myself. אז כל מיני אנשים מגדירים את עצמם כ-A-type male, אולי לא מרגישים מחוברים לעולם הזה, ובכלל לא מסתכלים לעבר הפתרונות הזה, וזה באמת הסיפור שלו, זאת אומרת, הוא ככה סיפר לנו על זה, ולא בכלל מסתכלים לכיוון של הפתרונות האלה. הבעיה השנייה זה שהרבה פעמים הפתרונות האלה מצריכים שינויים מאוד משמעותיים באורך החיים, ולא כולם מוכנים לעשות אותם. אז אני הרבה פעמים שמדברים איתי אנשים עם חרדה, אני הרבה פעמים אומרת, תתחיל מלעשות יוגה, תתחיל לעשות מדיטציה כל יום, והרבה פעמים אנשים מגלגלים עיניים ואומרים לי, אוקיי, בסדר, בסדר, תביא מוצר, כי להרבה אנשים אין היום את האפשרות באורך החיים שלהם, באמת להתמיד בפתרונות האלה. בנוסף, גם אנשים שכן מיישמים את הפתרונות האלה, אז אם ניקח את ההורים לילד עם ADHD, אז לוקחים אותו לרכיבה טיפולית, ומשנים לו את הדיאטה, ומורידים את הסוכר, ולוקחים אותו לקיר טיפוס, וכן הלאה וכן הלאה, הרבה פעמים בסוף כשהוא מתיישב ללמוד, הוא לא מצליח להתרכז. זאת אומרת, אז הם עשו את כל השינויים האלה, אבל עדיין הם צריכים איזשהו פתרון לרגע המיידי, ואין להם אותו, ואז הרבה פעמים יש חזרה לפתרונות התרופתיים. אז בעצם גילון שיש פה איזשהו חוסר מאוד מאוד גדול בפתרונות שהם פתרונות לא תרופתיים, טכנולוגיים, כי זה העולם שאנחנו באים ממנו, אבל שהם כן as effective and as easy to use as medication, וזה בעצם החזון של החברה לפתח מוצרים נוספים כאלה לתחומים נוספים, חוץ מהתחום של mental health.
ועכשיו, פינת קידום עצמי.
בפינתנו קידום עצמי, את מוזמנת לספר לנו איפה אפשר לרכוש את המוצר.
אפשר לרכוש את קלמיגו בארץ, המפיצים שלנו זה מדס פארם, ואפשר לרכוש את קלמיגו דרך האתר שלהם, kalmigo.co.il, או דרך סופר פארם אונליין גם. בארצות הברית אנחנו מוכרים דרך האתר שלנו, kalmigo.com, או דרך אמזון, או יש לנו גם הסכם עם ה-FSA סטור, למי שגר בארצות הברית ויש לו חשבון FSA, זה בעצם חשבון שמוכר להוצאות בריאותיות, אז גם דרך ה-FSA סטור.
עצות לסטודנטית המתחילה או לסטודנט.
עדי, מה העצה שלך לסטודנט או סטודנטית שמתחילים את הלימודים בטכניון?
וואו, אז אני אגיד א', לא להקשיב לעצות, אני צוחקת, אבל אני אגיד שבאמת למצוא את המסלול שנכון לך או לך, ליהנות מהלימודים האלה ולעשות אותם בדרך שנכונה לך. אני יכולה להגיד מהניסיון שלי, מומלץ לא ללמוד, לא לעבוד בזמן, או לפחות בזמנו היה לא לעבוד בזמן הלימודים בטכניון, אני חושבת שזה הדבר שעבד לי הכי טוב. אני עשיתי את השנתיים הראשונות כמעט רק בווידאו, אחרי שהבנתי שזה בעצם מה שנכון לי, ואני חייבת להגיד שהטכניון מאוד עזר לי, יש גם בטכניון, ככה, אני לא זוכרת את השם של זה, אבל בדיוק עזרה לסטודנטים, ומישהי שם מאוד הכווינה אותי, בדיוק לכיוון הזה של, אוקיי, בסדר, יכול להיות ש-80% אנשים מהטכניון מתאים ללמוד בקבוצות, ומתאים לא לעבוד, אבל לך מתאים משהו אחר, אז תלכי מה שמתאים לך, ותעשי את התקופה הזאת בצורה שנכונה לך. אז אתם מכירים את עצמכם הכי טוב, אתם יכולים לסיים את הלימודים האלה בהצלחה ללא ספק, ופשוט תמצאו את הדרך שנכונה לכם גם ליהנות מהתקופה הזאת, וגם להצליח בה.
מה זה עבורך להיות בוגרת טכניון?
מה זה עבורך להיות בוגרת טכניון?
זה דבר שאף פעם לא חשבתי שאני אהיה בראשונה, אבל היום אני יכולה להגיד שהקשר שלי עם הטכניון מאוד, מאוד התעדק בשנים האחרונות, דווקא מאז שאני בניו יורק, יש פה, היה פה ככה באמת את הקבוצה של בוגרי הטכניון בניו יורק, והטכניון השקיע בניהול ככה של קשרים עם בוגרים, והטכניון בשבילי היום זה בית, כאילו זה בית שגם עוזר לי אפילו מבחינת העסק שלי, למשל הטכניון ככה המליץ לנו לאיפאק שנה שעברה, והכיר בינינו לאיזשהו כנס של איפאק, אז באמת ככה בהמון אפילו עזרה בתחומים האלה, וגם מקום מעין איזשהו גב תומך.
מה קיבלת בטכניון שלא היית מקבלת בשום מקום אחר?
מה קיבלת בטכניון שלא היית מקבלת בשום מקום אחר?
תשובה שעלתה לי זה בעל, אבל...
טוב, זה לא תשובה כל כך מקורית, כי יש לנו כמה אלפים כאלה.
נכון, זה נכון.
אז בהזדמנות זו, אם אתם פנויים, פנויות, בואו ללמוד בטכניון, ונמצא לכם זוגיות.
כן, וואי, אני חושבת שזה כאילו הכי לא סלוגן של טכניון, אבל בסוף הכרתי את בעלי שם, אבל מה ש... קיבלתי בטכניון שלא הייתי מקבלת במקום אחר. אני אזהר פה כי לא למדתי באף אוניברסיטה אחרת, אני יכולה להגיד שמה שקיבלתי מהטכניון ומאוד אהבתי, זה באמת את האמונה ביכולת שלי לפתור בעיות הנדסיות, את החשיבה ההנדסית, וגם אני חושבת שהקמפוס עצמו הוא מדהים, כאילו יפהפה ומדהים, ואני יכולה להגיד שבתור סטודנטית בתקופות קשות היה לזה המון, זאת אומרת זה שכאילו גם יש את ה... הנוף של חיפה, שאין שני לא, לדעתי, למרות שאני לא במקור בחיפה, גם אפילו את המרכז ספורט, זאת אומרת, היה המון המון כלים, גם מבחינת היופי של המקום, וגם מבחינת הכלים התומכים שהטכניון נתן, בין אם זה המרכז שהזכרתי לעזרה לסטודנטים, נתן לנו את כל הכלים להצליח. זאת אומרת, אני חושבת שזה מקום שמצד אחד הוא מאוד מאתגר, אבל מצד שני נותן את כל הכלים שצריך להצליח, ובהחלט עם סטודנטים שומעים את זה, אני מאוד ככה מעודדת אותם להשתמש בכל מה שיש לטכניון להציע.
לקראת סיום, עדי, נחזור לנושא שאיתו התחלנו. אני משערת שיש הרבה אנשים שסובלים מהתקפי חרדה, ואו לא יודעים את זה, או קשה להם להודות בזה בגלל סטיגמות וסיבות אחרות. מה דעתך?
בהחלט, אז עדיין לצערנו יש סטיגמה בכל מה שקשור למנטל הלס, בין התקפי חרדה או חרדה או דברים אחרים. אני יכולה להגיד שזה גם אחד הדברים שהובילו אותי לחשוף את הסיפור האישי שלי, כי הרגשתי שאני כבר כן במקום שאני יכולה לעשות את זה, ושאני מרגישה בנוח לעשות את זה, אבל זה ככה היה, זה היה בהחלט ככה מחשבה של האם אני שם, והחלטה מאוד מודעת של חשוב לי כן לשתף את זה. אני יכולה להגיד שגם אחרי חשיפת הסיפור האישי שלי, אנחנו קיבלנו וקיבלתי, בין אם זה דרך הלינקדין או הפייסבוק, וגם לאימייל של החברה, הרבה מאוד תגובות מאנשים שעודו לנו רק על חשיפת הסיפור, זאת אומרת, דברים כמו, תודה רבה לך, זה פעם ראשונה שאני שומע על עוד מישהו שחווה את זה, או אני עכשיו מבין שאני בעצם לא משוגע, וגם אנשים שאמרו שכן, הם היו בטיפול, והפסיכולוג שלהם אמר להם שזה נורמלי, אבל הם לא האמינו, הם חשבו שהוא אומר להם את זה כחלק מהטיפול, ובעצם לשמוע את הסיפור שלי, וכשחשפתי אותו, וגם היום שאני מדברת עליו, אני מדברת עליו הרבה פעמים ממש לפרטי פרטים, דווקא עבור אנשים שסובלים מחרדה, כדי שבאמת הם יראו שהתופעות הן מאוד חוזרות על עצמם, זאת אומרת, כמו שגם אמרתי לגבי התחושה להשתגע, זה לא משהו ייחודי, אתה לא חושב את זה ככה כי אתה משוגע, אתה חושב את זה ככה כי זה מה שקורה בתקפי חרדה, שזה משהו מאוד 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 כימי, כאילו בתקפי חרדה הם משהו מאוד כימי. אני חושבת שבהקשר הזה הקורונה דווקא עשתה לנו טוב, כי הקורונה מאוד העלתה את כל הנושא של mental health מאוד לכותרות, אנחנו רואים היום כתבות במגזינים, בביזנס מגזינס, על חרדה ועל סטרס, כל מיני דברים שביזנס מגזינס מעולם לא התעסקו איתם, אז כמובן שהם יותר באים מהכיוון העסקי והמוצרים, וזה בסדר, כי זאת הזווית שלהם, אבל זה הפך להיות out in the open, מה שנקרא. אני בהחלט רואה יותר ויותר שיח בעולם הזה, ואני מאוד מאוד מקווה שזה משהו שישאר איתנו גם אחרי הקורונה, כי אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב להבין. כמו שאני ציינתי, כשלי היו את התקפי חרדה הכי חמורים, אז אף אחד מסביב לא ידע על זה, ניהלתי צוות של 7 מהנדסים באלביט, והייתי סטודנטית, אפילו אני אגיד בעצניות טובה בטכניון. אז אנחנו לא יושבים בבית בחושך, וכאילו, זאת אומרת, זה לא, הסטיגמה היא לא נכונה, ומצד אחד גם צריך להיות הרבה רגישות למצב הזה, כי כן יש הרבה אנשים שנמצאים במצב שהוא מאוד מאוד קשה, וכן פוגע בתפקוד. אני חושבת שזה מין שילוב כזה של לתת לזה מקום, ובעיקר שיח, בעיקר להעלות את זה על השיח ולעשות את זה איזושהי נורמליזציה, ואני חושבת שבאמת קוביד בעניין הזה מאוד, מאוד תרם לנו כחברה.
תודה רבה, עדי.
תודה רבה, רותי. מאוד התרגשתי להיות פה, ותודה רבה שהזמנתם אותי.
ותודה לכן ולכם על ההזנה. אנחנו, הטכניוניסטים, הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון. תוכלו למצוא אותנו ביישומוני הסטרימינג והעסקטים, ספוטיפיי, גוגל, אפל, דיזר ועוד. שם אפשר להזין לכל הפרקים, ולהירשם לקבל עדכונים על פרקים חדשים. אם גם אתם רוצים להשתתף בפודקאסט שלנו, צרו איתנו קשר דרך האתר של ארגון בוגרי הטכניון. אני רותי דונג, להתראות!
הטכניוניסטים, הפודקאסט החדש של ארגון בוגרי הטכניון. הטכניוניסטים, זמין להזנה בספוטיפיי, דיזר, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט ובאתר ארגון בוגרי הטכניון. הטכניוניסטים.